טוב, שלום לכולם. אנחנו היום נעסוק, אולי נעשה משהו קצת שונה, קצת אחר. נראה שלושה פירושים של הגר"א, פירושים קצרים, ביחס, הייתי אומר, לכותרת הראשית של הפרשה שלנו, שאם אני אקדים רגע איזושהי הקדמונת קצרה, אז גם הזכרנו את זה בשיעור בצהריים, שפרשת חיי שרה מופיע דבר מוזר מאוד, שהתורה מתארת דווקא את פטירתה ומיטתה של שרה, והפרשה הזאת נקרא דווקא על שם החיים שלה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ותעמוד שרה בקריית ארבע חברון וכו'. אז איך יכול להיות שדווקא בזמן מיטתה של שרה, נקראת הפרשה על שם חייה? וכמו שהזכרנו גם, שלא רק שרה במחאות מתה בפרשה הזאת, אלא גם אברהם אבינו ולהבדיל ישמעאל, שלושת האנשים האלה, מתים בפרשה, מוזכרת פטירתם בפרשה, ואף על פי כן היא נקראת על שם החיים, חיי שרה. גם פרשת ויחי על שם החיים של יעקב, נקראת ויחי דווקא בפרשה שמתארת את מיטתו של יעקב. בסדר, אז אנחנו קצת הולכים לברר את סוגיית החיים. מה זה נקרא חיים? איך יכול להיות שדווקא המוות הוא בעצם התיאור של החיים? הערה ראשונה. הערה שנייה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. מה זאת המילה שני? שני מלשון שניים. לא הבנתי. שרה חיה פעמיים. מה התורה באה ללמד שהיא אומרת לנו שני חיי שרה? הערה שלישית, פסוק הבא, פרק כ"ג פסוק ב', ותמות שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אם כן, היחס אל המוות הוא גם בכי וגם אספד. מה ההבדל בין בכי לאספד? שאלה רביעית, בדרך כלל הבכי קודם לאספד. למשל, דוגמה חס ושלום שלא נתמודד. אדם מתבשר בשורה רעה. קודם כל הוא בוכה. אחר כך הוא מספיד. למה פה אברהם אבינו הקדים את האספד לבכי? שאלה אחרונה, הקף של המילה ולפקותה, קף זה עירה, קף קטנה. גם פה בחומש רואים את הקף הקטנה. מה אומרת הקף הקטנה הזו? אם כן, שאלה ראשונה, למה דווקא בפרשה שמתארת מיטה, או פרשה שמתארת מיטה היא נקראת חיים? שאלה שנייה, מה זאת המילה שני? על איזה שניים מדובר? שני חיי שרה. שאלה שלישית, מה המשמעות של הבכי ושל ההספד? שאלה רביעית, בדרך כלל הבכי קודם להספד, למה כאן ההספד קודם לבכי? שאלה אחרונה, מה המשמעות של הקף הקטנה במילה ולבכותה? כביכול, אברהם אבינו בכה בכי קטן. מה זה אומר? אז יש לפנינו ארבעה מקורות בדברי הגר"א, שבחומש הזה שלפניכם, חומש הגר"א, בחומש הזה זה שהוא ליקוט מהרבה ספרי הגר"א, אז בחומש הזה זה מובא אחד אחרי השני, למרות שזה מלוקט ממקומות שונים. אז יש כאן שלושה הסברים לשאלות ששאלנו, שהייתי אומר ששלושת ההסברים האלה הם הסברים מאוד עקרוניים להבנת ערך החיים. מה זה החיים? כלומר, למה דווקא אחרי המוות בעצם אולי מתברר ערך החיים? אז זה הנושא שלנו, יהיה היום קצר, אבל אני מקווה לעניין. אז קודם כל שאלנו שאלה ראשונה, מה זה בכי ומה זה הספד, ולמה ההספד קודם לבכי? אז הגר"א עונה על השאלה הראשונה, אבל לא עונה על השאלה השנייה. הנציב מבית מדרשו של הגר"א, שלא מופיע פה, עונה על השאלה השנייה, והוא תכף אולי נחבר את דברי הנציב. אומר הגר"א, אמר שלמה המלך בקהלת, את לפקוט, את ספוד. אם כן, בפרק העיתין, פרק ג' בספר קהלת, שם מופיע שיש את לבכי ויש את לספוד, למספד. אולי עוד איזה הערה של המלבים כהקדמה. המלבי מחלק בין המושג זמן למושג את. דיברנו על זה הרבה פעמים במהלך השנים, שהמושג זמן זה מושג טכני. למשל, עכשיו השעה 2:50, יום רביעי בשבוע, תת, כמה אנחנו היום? תת, יוד כבר? יוד זין? יוד תת אנחנו? יוד תת בחשבן, אי אלפים, תף שינה אינחת. זה נקרא זמן. אם כן, שעה 2:50, יום רביעי בשבוע, יוד תת בחשבן, שנת התשעך. זה נקרא זמן, תיאור טכני של ממד הזמן. עת לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. אמר שלמה המלך שם בפרשת העיתים, בפרק העיתים. לכל זמן, טכני. עת זה התוכן הפנימי, האלוהי, הרוחני המופיע בזמן. הזמן זה הממד הטכני, את זה התוכן הרוחני שמופיע בממד הטכני הזה. התוכן שבטכני. אפשר לומר שהרבה אנשים חיים את ממד הזמן, אבל לא חיים את ממד העת. למשל, גם המילה עיתון, או המילה עיתונאי, לפי ההבנה של המלבים, היא לא רלוונטית בכלל. כי אדם שהוא שייך למדרגת עת, כלומר הנקרא עיתונאי, הוא אמור לזהות את הערך האלוהי המופיע בזמן, ולא רק לספר לנו על המאורעות הטכניים או לפרשן אותם באופן אנושי רגיל. בסדר? לכן יותר ראוי, כמו שאמרנו פעם כבדיחה, שעיתון ייקרא זמנון, ועיתונאי ייקרא זמנונאי, משהו כזה. וזה גם פשט הפסוק, לא ברצינות. לכל זמן, טכני, ועת לכל חפץ. חפץ מנשון רצון, תכלית, מטרה, ייעוד וכו'. בכל אופן, אז אמר שלמה המלך, עת לפקוט, עת צפוד. אם כן, יש איזה תוכן בחינת עת הנמצא בבכי, ויש איזה תוכן בחינת עת הנמצא במספד. מה ההבדל בין בכי למספד? אומר הגר"א פירוש ראשון, דברים פשוטים היום, פירוש ראשון, בכייה נקרא שבוכה בינו לבין עצמו. והספד נקרא שמספיד ברבים ומודיע צערו לרבים. זאת אומרת, אם אני רגע מתרגם את זה במילים קצת יותר קוקניקיות, בסדר? בחיים של האדם יש שתי בחינות, שני ממדים. יש ממד כשהוא לעצמו. האדם כפרט. ולכן, חס ושלום, כשאדם מתבשר על, על, על פטירתו של קרובו, באופן פשוט הוא בוכה. הוא בוכה א' על הפרט, האדם הזה שנפטר, וב' על הפרט, הוא עצמו. שעכשיו חסר את אותו האדם שנפטר שהיה קרוב אליו. למה? כי ממד אחד של חיים, בחיים של האדם, זה הממד הפרטי שהוא בא, הוא מביא לידי ביטוי את הממד שהוא בא לידי ביטוי בממד הבכי, ואפשר גם להוסיף על גבי הגרעה, ואולי הוא גם ביטוי לממד הרגשי שבנפש האדם. כי הרגש הוא יותר פרטי. נכון? רגש זה דבר פרטי. אני מרגיש ולא אתה מרגיש. אני מרגיש בשעה 2:55, ובשעה 3 אני מרגיש רגש אחר. אז רגש זה דבר מתחלף. רגש זה דבר משתנה. רגש זה דבר פרטי. לכן הבכי הוא מבטא יותר את הצער, את הכאב, את החיסרון הרגשי. זאת התגובה הרגשית אל המוות. נחזור אלינו רגע. אז כשאברהם אבינו בא ובוכה על שרה, הוא בעצם אומר, אם אפשר להגיד כך, הוא בוכה על הממד הפרטי שלה, אין יותר שרה בעולם. יש חיסרון באישיות של שרה עם כל התפקיד והשליחות שלה להופיע בעולם. זה מצד עצמה, זה שרה מצד עצמה. אומר אברהם אבינו, אבל לא יכול להיות שלא יהיה פה הספד. מה זה הספד? הספד זה להודיע צערו לרבים. בדרך כלל הספד הוא הספד ברבים, אדם לא מספיד לעצמו. אדם בוכה לעצמו, אבל מספיד ברבים. הספד זה בעצם להסביר לחברה מה הייתה האישיות הזאת שנקראת פה שרה. מה היא הייתה, איזה חלק היא הייתה בבניין העולם. כלומר, יש תפקיד כללי לאדם, ולא רק תפקיד פרטי. אומר הנציב נפלא, ועוד משפט אחד, ואם הבכי הוא יותר שייך לממד הרגש, ההספד הוא יותר שייך לממד השכל והנשמה. כי אדם בשכל מבין חשיבותו של אדם, חסרונו עכשיו כשהוא נפטר, וכו'. לכן בעצם אברהם אבין עושה שני דברים. גם מבטא את, את האובדן בממד הפרטי הרגשי, בחינת בכי, וגם מבטא את האובדן בממד השכלי רוחני כללי, בחינת הספד. עד לכאן הגרא, אומר הנציב, אף על פי שבאופן טבעי הבכי קודם להספד, הפרט קודם לכלל, הרגש קודם לשכל, וגם ברמה המעשית, בדרך כלל אדם מגיב לסיטואציות כאלה, למצבים כאלה, לבשורות רעות כאלה, קודם כל בבכי, אחר כך הוא מתחיל לדבר דיבורים. אבל אברהם אבינו, בגלל שידע את מעלתה של שרה, וידע את תפקידה הכללי, אז הוא קודם כל הספיד. כי זה לא רק רגש פרטי, זה שכל כללי, זה נשמה כללית. ולכן ויבוא אברהם לספוד לשרה, ורק אחר כך לפקוטה. אם כן, למדנו מכאן דבר ראשון. מה ערך החיים? ערך החיים כפול, שני חיי שרה. אולי גם את זה הגרא לא אומר, ואולי אפשר להסביר, המילה שני מלשון שיש באמת בממד של, של החיים של האדם, חיים כפולים, ממד כפול. שני חיים, פעמיים חיים. מה זה שני חיי שרה? חיי שרה אחד מצד הפרט, שנקרא שרה. ובאמת על זה יותר בוכים, יותר מתרגשים. ויש ממד שני שהוא הממד הכללי, שהוא הממד שהוא יותר ציבורי, הוא יותר, הייתי אומר, האחריות הכללית של אותו אדם בעולם, ופה שייך יותר ההספד, יותר שייך השכל והבירור, מה האדם הזה היה, מה הוא פעל בעולם, מה עכשיו חסר, כי הוא לא יכול להמשיך לפעול בעולם, וכו'. רק אולי כדי לחדד יותר את הנקודה של ההספד, תסתכלו רגע במקום מספר 5, אומרת הגמרא, אגרא דה הספדה, הזכרנו בשיעור היום בצהריים, אגרא דה באב לשתיקותא, השכר של אדם שבא לבית האבל, זה דווקא השתיקה שלו, וכמו שדיברנו. ממשיכה שם הגמרא ואומרת בדף ו' בברכות, אגרא דה הספדה, השכר של האדם שמספיד את המת, את הנפטר, דילויה, או דליוויה. מה זה דילויה? באופן פשוט שהוא מלווה את המת. הוא מלווה את המת גם בלוויה, זה לא קשור להספד דווקא. אז הוא אומר, הגרא נפלא מאוד, דילויה מלשון לדלות, כמו דלי, שהוא דולה את המים. אז ההספד, המטרה של ההספד, זה לא רק לגרום לצער נקודתי, מקומי, על האובדן שבא לידי ביטוי בבכי ובהתעוררות הרגש, שגם זה חשוב, אנחנו לא נגד זה. כן, הגמרא אומרת כמובן שהמספידים צריכים לעורר את הלב, לעורר את הרגש, אבל בשביל מה? אומר הגרא, כדי לדלות מהנפטר איזה שהם ערכי חיים ותוכני חיים שהיו אצל הנפטר, והוא ביטא במציאות החיים שלו, אבל הוא לא יכול להמשיך את זה, אז אנחנו נדלה את זה ממנו וניקח ממנו את מה שהוא לא יכול להמשיך, נמשיך אותו. דרך אגב, זה גם סוד הקדיש, אחרי פטירתו של אדם. סוד הקדיש זה שאדם בחייו קידש את שמו יתברך, היה צריך לקדש את השם. בגלל שנפטר, הוא לא יכול להמשיך לקדש את השם. אז אנחנו אומרים קדיש בשבילו, בשמו, כממשיכים אותו. יתגדל ויתקדש, שמו הגדול, אתה כבר לא יכול להגיד את זה ולפעול את זה. אנחנו ממשיכים אותך. כל אחד יקבל מהנפטר את מה שיכול לקבל ולהמשיך את זה הלאה. אומרת הגמרא, אגרא דהספד דילויה, אומר הגרא, כלומר, שכל אחד ידלה ויגבה מעלה ממעלות המת. אולי זה גם עומק דברי חז"ל שנפסק להלכה בשולחן ערוך. אחד מבני החבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה. מה זה תדאג? מי הבא בתור? מה זאת אומרת תדאג? האדם החבורה נפטר, אתה עכשיו כולם צריכים לראות מי יודע, חרב הדין מתהפכת פה. שגם זה אולי קצת נכון. אבל מה זה תדאג? אולי תדאג זה בממד הזה, דאגה בלבי שישיחנה. הדאגה מבטאת איזו שייכות פנימית, איזה משהו שנמצא אצלך בלב, דאגה בלביש וכו'. אז תדאג הכוונה, מה החבורה לוקחת משם? נפטר אחד מבני החבורה, זה לא מקרה הדבר, זה השגחת השם. כדי שכל החבורה תתרומם, שכל החבורה תתעלה על ידי שתיקח נקודות מסוימות מהנפטר. אני באמת חושב, באמת, שכל אחד מאיתנו, שהולך חס ושלום להלוויה או לבית האבל, לניחום אבלים וכדומה, צריך, כשהוא נכנס וכשהוא יוצא, כשהוא נכנס לשאול את עצמו מה אני לוקח מכאן, וכשהוא יוצא, מה אני יוצא מכאן. לקחת איזה מידה טובה, איזה הנהגה טובה, איזה משהו חיובי שהיה אצל הנפטר, שכרגע לא יכול להמשיך להופיע במציאות. והוא לוקח את זה אליו, ומשתדל לפי אישיותו, יכולותיו וכו', להופיע את זה במציאות. אז זה הדילוי הזה. כלומר שכל אחד ידלה ויגבה ממעלת, ידלה ויגבה, או יגבה מעלה, או יגבה מעלה, ישון להגביע את עצמו. אולי יגבה יותר טוב. שכל אחד ידלה ויגבה מעלה ממעלות המת, אשר בזה יהיה תיקון לנשמת הנפטר, לא במובן הזה שתיקון לנשמת הנפטר שם בעולם הנשמות, שגם זה נכון, אלא תיקון לנשמת הנפטר, כי אנחנו ממשיכים את מה שהוא לא יכול עכשיו להמשיך. אם כן, הבנה ראשונה, בכי פרטי, על האובדן הפרטי, הספד צערו לרבים, על האובדן הכללי. מכאן למדנו שיש שני ממדים בחיים של האדם. ממד אחד הוא לכשעצמו כפרט. ממד שני, השליחות הציבורית שלו, האחריות הכללית שלו. הממד הראשון בא יותר לידי ביטוי אולי ברגש, הממד השני אולי בא יותר לידי ביטוי בשכל, וזה אולי מה שהתורה אמרה, שני חיי שרה, שני חיים, פעמיים חיים, פרטי וכללי. טוב, הבנה א', הבנה ראשונה. מישהו רצה להגיד משהו פה? אוקיי, הבנה שנייה. מקור 3, ולבכותה, למה הקף קטנה? קף זה עירה. אומר הגרא, שמעתי מפי הגאון, או אומר מי שכתב בשם הגאון, רבי פנחס מפולץ, תלמידו של הגרא, שמעתי מפי הגאון, הגרא, על מה שנאמר ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, כף זעירה, כף קטנה. אם כן, אמרנו מקודם שהוא בכה יחסית בכי מועט, יותר הספד, פחות בכי. למה? כי לא הרבה בבכי. למה לא הרבה בבכי? כי יקר בעיני השם המפת לחסידיו. כי נפטר מעולם האבל ונכנס באור העליון. אם הבכי יותר מבטא את הרגש, את הפרטיות, את העולם הזה, את החיסרון בעולם הזה, ממילא גם כשאנחנו אומרים את המילה נפטר, האדם הזה נפטר מן העולם. המילה נפטר, אם נחבר אותה רגע ל... איך נקרא לזה? סוג מחשבה הפוך, אחר קצת, כן? אז כש... סתם כמשל, כן? אם אדם נמצא בחברת מישהו שלא נעים לו בחברתו, והמישהו הזה סוף סוף, כן, הולך, זאת אומרת, סוף סוף נפטרתי ממנו, כן? זאת אומרת, להיפטר, הרבה פעמים זה להיפטר ממשהו שאתה לא חפץ בו, אתה לא שמח בו. אז האדם נפטר. ממה הוא נפטר, האדם הזה? לא מאיזה מחלה הוא נפטר, אלא ממה הוא נפטר? איזה דבר היה מעמסה עליו שסוף סוף צריך להיפטר ממנו? העולם הזה הגוף, הצמצום של הגוף. ולכן הבכי שמבטא את האובדן של הגוף, של הפרטי, של הרגש, הממד של העולם הזה, הבכי הוא קטן, כי יש כאן איזה מעלה עליונה שדווקא יכולה לצאת אל הפועל מתוך ההיפטרות הזאת, מתוך הנפטרות הזאת. לא ירבה בבכי, לכן הקף זהירה, הקף קטנה. כי עקר בני השם אמפת לחסידיו, כי נפטר מעולם ההבל ונכנס באור העליון. האם אנחנו מזלזלים בעולם שלנו? לא. רק העולם שלנו ביחס לעולם העליון, יש בו צד של הבל, ברור. ועל זה נאמר, אל תפקו למת, בחול ההולך אשר לא ישוב, בלא בנים ובלא מצוות ומעשים טובים, שהם עיקר בנף של האדם. זאת אומרת, לפי ההבנה הזאת יוצא, שהבכי הוא לא רק עניין פרטי, אלא הבכי הוא בעיקר על הממד, הייתי אומר, הגופני, החומרי, הנפשי, ולכן הבכי, המעשי, כן, של העולם הזה, ולכן הבכי הוא בקף קטנה. קצת בכי, מעט בכי. בניגוד להספד, שההספד הוא יותר שייך אל המעלה הרעיונית, הערכית, הקדושתית וכו', המוסרית של האדם, פה דווקא צריך להספיד ברוחב, לא בצמצום. פירוש שלישי, שאולי הוא ההמשך של הפירוש הזה, מקור מספר 4. תראו, זה נפלא מאוד, הפירוש השלישי, זה מדהים. זה זווית קצת שונה, אבל זה המשך של 3. אומר הגר"א ככה, מפי השמוע. ולפקותה, אמר דודי זקני הגר"א, אזל מווילנה, כך אומר אחיינו, זה הטעם שכתב כף קטנה בלפקותה. תראו, לפי שידע אברהם, שהשלימה כל מה שצריכה, ולא בכה על הנפש, רק על הגוף שלה. והוא כמו שכתוב לו, תתגודדו לו ותשימו כוחה בין עיניכם, למת, כי עם קדוש אתה, וכמו שלמדנו שנה שעברה, מהר"ל נצח ישראל י"א בסופו, מעריך בזה מאוד. בואו רגע ונעשה סדר. פירוש ראשון, שני חיי שרה, חיים כפולים, החיים שלך כאדם פרטי, החיים שלך כאדם כללי. נפלא, הלאה. פירוש שני, שני חיי שרה, החיים שלך מצד הגוף, והחיים שלך מצד הנשמה. החיים שלך מצד החומר, והחיים שלך מצד הרוח. לכן לפקותה, כף קטנה, אני עדיין חוזר רגע לשלוש, כף קטנה, כי בעצם הבכי הוא מעט, כי אנחנו בוכים קצת על הגוף. כי העיקר זה הנשמה. אז הלקח שאנחנו לומדים מההסבר השני, הלקח מההסבר הראשון, להיות גם אדם פרטי, אבל גם אדם כללי, שייך גם לבכי, גם למספד. הלקח מההסבר השני, להיות אדם ששייך לטיפול בגוף, לבניין הגוף, אנחנו לא נגד שאדם יהיה לו רכב, ויגור בבית, ויתפרנס בכבוד, והכל בסדר. אבל קצת פרופורציה אל הנפש. עכשיו תראו עד לאן מצליחה להגיע הפרופורציה, זה פירוש שלישי, אבל הוא היה גם המשך של השני. אומר הגר"א, למה הקף קטנה? עוד הסבר. לפי שידע אברהם שהשלימה כל מה שצריכה, ולא בכה על הנפש, רק על הגוף שלה. בעולם הזה, לפי הפירוש השני, אדם בא לבנות שתי קומות. קומה אחת, קומה חומרית, גוף. קומה שנייה, קומה רוחנית, נפש. יפה. אומר הגר"א, מדהים. אברהם אבינו ידע. שמצד קומת הנשמה של שרה, אין מה לפקוט. היא שלימה את עצמה. שלמה, מבחינה רוחנית היא שלמה. זה מה שחזל אמרו, בת שבע כבת 20 וכו'. היא שלימה חיה. אז מה כאן שני חיי שרה? הגוף והנפש, שאולי מצד הגוף יש כאן אובדן, אבל מצד הנפש יש כאן שלמות, לא רק שלמות, מצד שעכשיו היא עולה לעולם עליון, וסוף סוף היא נפטרה מן הגוף. פירוש 2. פירוש 3 או 2 ב', יש כאן שלמות מצד שבעולם הזה היא גילתה את מדרגת הנשמה בשלמות. לא רק בעולם עליון. עוד פעם, זה פירוש מדהים הפירוש הזה. כלומר, למה כף קטנה בלפקותה? כשאני ראיתי זה פעם ראשונה, לפני כמה ימים, זה הדהים אותי. למה כף קטנה בלפקותה? כי צדיקים משלימים בעולם הזה את נשמתם, את תפקידם האלוקי. על מה אתה בוכה? רק על הגוף. או כי הגוף הזה היה לא כך רלוונטי לאדם הצדיק הזה בחיים שלו פה בעולם הזה. או כי עכשיו הגוף הזה כבר נאבד מן העולם והוא מתחת לאדמה. אבל מצד הנפש, על מה יש לפקוט? אז אין לפקוט על הנפש, א' מצד זה שעכשיו היא נהנית בעולם עליון וסוף סוף הנפש נפטרה מן הגוף, פירוש קודם. פירוש הזה, אין מה לפקוט על הנפש כי הנפש של הצדיק השלימה את עצמה. מתי אתה בוכה? בכי מלא. שיש חיסרון. שלא הספיק להשלים. פה הספיק להשלים, הספיקה להשלים. לפי שידע אברהם שהשלימה כל מה שצריכה, מצד הנפש, מצד הנשמה, מצד התוכן האלוקי הרוחני, ולא בכה על הנפש, רק על הגוף שלה. יוצא למדנו מכאן רחבותיי, לפחות שתי תובנות מהפסקאות הקצרצרות האלה של הגר"א. תובנה ראשונה, מה זה החיים שלנו? החיים שלנו חיים כפולים, א', הבנה ראשונה, מצד הפרט והכלל. אנחנו צריכים להשלים את עצמנו באופן פרטי, אבל גם צריכים להיות שליחי ציבור, להשלים את עצמנו באופן כללי. על זה יבוא הבכי, על זה יבוא ההספד. פירוש שני, לא רק שאדם הוא פרטי וכללי, האדם הוא גם גוף ונשמה. הוא חומרי ורוחני. וחייבים לייצר את היחס הנכון בעולם הזה בין שניהם. אז החומרי הוא תפל. ולכן, לפי הפירוש השני, נפטר. לכן לא בחר הרבה על הגוף. כי זה תפל. הנפש סוף סוף נפטרה מן הגוף והתעלתה למרומי שמיים, לממד עליון מאוד. זה אחרי המוות. יותר חשוב מזה אולי. רגע, ומה קורה בעולם הזה? בעולם הזה אדם צריך להשלים את נפשו. אם בגוף יהיו חסרונות, לא נורא. אדם הולך ברגל ולא נוסע באוטו. לא סוף ההיסטוריה. מתפרנס 100 שקל ולא 130 שקל. לא נורא. אבל מה קורה עם הנפש? מה קורה עם הנשמה? שרה הגיעה למדרגה כזאת שהשלימה את נשמתה. מדהים. וזה מה שאומר הפסוק, והוא כמו שכתוב, לא תתגודדו, ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה, ושם חז"ל הסבירו בכל מיני כיוונים, אבל הכיוון המרכזי הוא שבאמת אסור להתאבל יותר מדי על המת. למה? א', כי למת טוב בעולם עליון, פירוש 2, ב', כי המת השלים את חייו, אם היה צדיק, בעולם הזה. השלים את התוכן הרוחני של החיים שלו. אז אם כן, מה אנחנו לוקחים, הייתי אומר, מהחיי שרה, שני חיי שרה האלה? לייצר פרופורציות בחיים שלנו. לייצר פרופורציות בין פרט לכלל, לייצר פרופורציות בין חומר לרוח. דברים קצרים, פשוטים מאוד, אבל אני חושב, זה התורף של החיים שלנו, כל הסוגיה הזאת. מה? זה החיים. אם נהיה אנשים כלליים ונהיה אנשים ערכיים, רוחניים, ולא כל כך פרטיים וחומריים, אז עמדנו במשימה. מה המשימה שלנו סך הכל? להיות אנשים שהממד האלוקי האינסופי מופיע דרכם בחיים. ובמילא אתה רוצה להשפיע את זה החוצה, להיות כללי ולא רק לעצמך. זהו. כן. נכון, אגרה לא הולך, אתה צודק, אגרה לא הולך בכיוון הזה. ההסבר הפסיכולוגי הנפשי הפשוט הוא שאדם בוכה על החיסרון שעבד לו. כלומר, אני לא בוכה על המת, אני בוכה עליי שאיבדתי את המת. כן, אז אני סתם אגואיסט, מה? לא, צערו לרבים, זה לא מצד ההפסד של הרבים במובן הזה שקשה לי עכשיו לא ללכת איתך יותר לים. אלא במובן של השליחות הציבורית שלך, שהיה מודיע צערו לרבים. אובן, צערו של אברהם זה לא צער טכני. זה המשמעות, התוכן, הערך, החשיבות. מה? כי יש ממד פרטי. אנחנו לא מבטלים, אייל, אנחנו לא מבטלים את הבכי. אנחנו אומרים, צריך להיות הספד. לפי הסדר הזה בפסוק, הספד קודם לבכי. בואו נעשה רגע סדר. בואו נעשה רגע דיכוטומי עכשיו, בסדר? יש ממד פרטי, חומרי, רגשי. הלאה. כללי, רוחני, שכלי, נשמתי. אלה שני הצירים של החיים שלנו. יפה. כשהתורה אומרת, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה, אומרת לך התורה, שני הממדים האלה, שני הצירים האלה, שני המסלולים האלה חשובים. בסדר. א', זה אומר, גלעד. אומר אייל, רגע, אתה צודק גלעד. אבל, אומר אייל, אבל התורה הקדימה את לספוד ולפקות. ויבוא אברהם לספוד לשרה, רק אחר כך ולפקותה. זאת אומרת, נכון שהציר הפרטי, החומרי, הרגשי הוא חשוב. אבל מה העיקר? מה היסוד? מה התורף? מה השורש? השורש הוא ההספד. לכן ההספד קודם לבכי, אף על פי שבאופן טבעי רגשי, הבכי קודם להספד. אבל ברמת ההדרכה של התורה, מה אתה רוצה ללמד כאן? איזה הדרכה נותנת לנו? שההספד קודם, במובן הזה שנכון שאתה צריך להיות פרטי, אבל אתה קודם כל כללי. נכון שאתה צריך לטפל בדיני מחומרים של החיים שלך, אבל קודם כל אתה רוחני ערכי. נכון שיש לך רגשות, צריך לבטא אותם, אבל אתה קודם כל שכלי ונשמתי. אז הציר שלה, הייתי אומר, כללי, שכלי, רוחני, ומתוך זה, הפרטי, החומרי והרגשי. טוב, גם שיעור של 20 דקות זה משהו, אני חושב, לא? לא, לא עליי אני מדבר, אני מדבר על, על הגרע. שנזכה בעזרת השם לחיות שני חיים. פעמיים חיים. ברוכים תהיו, יישר כוח, וידך זיל גמור.